כאן אני אפסיק ואני אזמין את פרופסור רוזנברג שידבר על הממשי של הפסיכולוגיה, של הפסיכואנליזה והפילוסופיה.
טוב, אני רוצה רק לחלק כמה דפים כדי שהדברים יהיו פחות אבסטרקטיים וטוב בבקשה, קח אחד מהם בסדר כן, כן, יש הרבה, אל תדאגו בוא, תעביר איזה שמה ויש עוד כן, רק עמוד אחד. העמוד השני יש לי, אבל אותו אני לא מחלק, אני רק אקרא. טוב. חסרים... טוב, אתה יודע, אני אבקש. יש כאלה שלא קיבלו? אוקיי, אז אתה יודע מה, תעביר את זה... ככה... דף אחר, אדם אחר אדם. טוב. האמת היא שמשום מה קיבלתי מה שאני לא בטוח עד רגע זה אם טוב עשיתי שקיבלתי את ההזמנה לדבר כאן מפני שאני אוהב לדבר על דברים שאני יכול לומר שכבר דיברתי פעם ואני כבר ניסיתי את זה על זקנים אחרים, נכון? אבל וכאן אני קצת דואג ואני מבקש שבעצם תסלחו לי אם אני אעשה שגיאות רבות בתחום שלנו אבל על כל פנים אני בוודאי אלמד מהביקורות שלכם אם תהיינה כאלה אני חושב שזה טוב עקרונית שאתם הזמנתם אדם שעוסק בפילוסופיה מפני ש יש קשרים רבים מאוד, לא רק הפרק האחרון שאתה הזכרת אותו קודם, שהזכיר אותו קודם, אלא אני חושב שיש קשרים רבים מאוד, כמובן בין הפסיכולוגיה הלקניאנית והפילוסופיה, ונראה לי שבעצם יש כאן משהו שהוא, אנחנו צריכים לדבר עליו, יכולים לדבר עליו, ושנינו יכולים להרוויח מהשיחות האלה. ולא תמיד יש אינטראקציה בין מקצועות שונים, נכון? בלי שום ספק. עכשיו, האמת היא כזאת שהיה לי, אני לא פעם אחת קראתי וניסיתי לקרוא את לקאן. אחד הדברים שהקסים אותי זה שהוא משתמש הרבה מאוד בלוגיקה מתמטית, ואני לימדתי לוגיקה מתמטית כמה שנים, ומאוד אהבתי, ואפילו... אם הייתי אומר לו שאחד מן הדברים שהוא השתמש בו, אני לא רציתי, לא ממנו, לא רציתי לקבל מהלוגיקנים, ואני עצמי כתבתי מערכת לוגית מתמטית קצת שונה, שיוצאת מאריתמטיקה ומגיע עד איפה שאתם רוצים בלוגיקה מתמטית, אבל, וזה באמת היה, זה סיפור אחר. אני אוהב את הרבה מן הדברים הללו, אבל אחת, שתי חידות אני רוצה להביא בהתחלה, ואחר כך אני רוצה לדרוש דרשה משלי. שלקאן הרבה פעמים דורש דרשות על נושאים שונים, אני רוצה לדרוש דרשה משלי ולעמוד כנגדו. ואני רוצה להגן על שניים מהדברים שהוא אומר, אני לא יודע אם הוא היה שמח מן ההגנה שלי, אבל אני רוצה להסביר את עצמי. אחד מן הדברים זה מה שהכנתי פה בדף. והשאלה הגדולה שעמדה לפניי היא, האם אנחנו יכולים להבין או ללמוד על הנקודה חשובה של מה זה הממשי? וההגדרה היפה שקראתי על הממשי זה מה שלא סימבולי ולא גם לא דמיוני, וזה יפה. דרך אגב, אני פה רוצה להגיד שיש הערה פנטסטית של הרמב״ם על הדמיוני, ואני הכרחתי אותו לנסח את זה כמו שאני אנסח עכשיו, אבל הרעיונות הם שלו, שצריך להבדיל בין שני דברים, בין imagination לבין פנטזיה. ואנחנו הרבה פעמים לא מבדילים בזה, והרבה מאוד גדולים לא הבינו את הדבר הזה. וזה בדיוק הנקודה, שאימג'יניישן זה אחד מן הדברים היותר הכרחיים שיש לאדם. פנטזיה זה קצת טוב לקרוא, לכתוב על בני של פנטזיה, אבל כאן ישנו הסכנה הגדולה, וכאן מתחיל העניין שהייתי אומר הרבה מאוד מן הנאורוזות אולי, או מהדברים הפתולוגיים מתחילים כאשר הפנטזיה תופסת מקום שלא מגיע לה, והדברים יכול להיות, ובזמן האחרון אני משתכנע שאפילו בהשפעת הדת, הפנטזיה לפעמים תופסת מקומות שלא צריכה לתפוס. עכשיו, אני אוסיף עכשיו את שני הייתי אומר, התחומים הללו, ואני רוצה להגיד משהו על הממשי, איך שאני מבין אותו. ואני חושב, ויש אפילו רמזים אצל חלק של אנשים שכתבו על לקאן, שכדי להבין את הממשי, אנחנו צריכים ללכת אל אחד מן התחומים החדשים של הפילוסופיה במאה ה-20, וזה הפנומנולוגיה. ואני בטוח, הפנומנולוגיה לפי דעתי השפיעה על המחשבה של המאה ה-20, בלי שאנשים אפילו הרגישו בדבר הזה. ואחת הדוגמאות החשובות ביותר זה כמובן היידגר, אבל לפי דעתי, אני אומר עוד פעם, זו דעתי הפרטית, ואל תקראו את זה כאילו פרופסור חשוב מדבר על זה. לפי דעתי, היידגר בגד בפנומנולוגיה והלך למקומות אחרים, שאני חושב שהוא אפילו, אוסרל, שלפי דעתי היה אדם גדול, פילוסוף גדול, אני לא הגיע. אני מאמין באמונה שלמה שלפילוסופיה יש 30% של אמת. ואני רוצה להגיד לכם שזה מספר פנטסטי. 30% של אמת זה באמת הרבה, ואני יודע שיש אולי עוד שני כיוונים נוספים שלכל אחד מהם אולי אפשר לתת 30% של אמת, ונשאר לנו 10% בשביל כל היתר, וזה באמת נכון, זה טוב מאוד. עכשיו אני רוצה להביא מישהו שכאילו הושפע מן הפנומנולוגיה, לא כאילו, הושפע מן הפנומנולוגיה בדרך גם כן, לא ישירה, וזה היה הרב יוסף דוב סולובייצ'יק בספר אחד שנקרא איש האמונה הבודד. ספר נפלא שאני חושב שאפשר לקרוא אותו ולפגוש שם הרבה מאוד מן הבעיות שלנו שנמצאים בדברים. והספר מתחיל עם כמה הייתי אומר היפותזה שלו או דרשה שלו, אבל זה לא ספר של דרשות, זה ספר באמת שבו הוא מנסה להיכנס לעומק הסיטואציה האנושית במאה ה-20 או במאה ה-21, והוא בעצם מדבר עכשיו על כאילו שתי דמויות של בן אדם, אדם א' ואדם ב'. הוא דורש שפעמיים מסופר על אדם, זה לא חשוב, אבל הוא מדבר על אדם א' ואדם ב'. ועכשיו ההבחנה הזאת בין אדם א' ואדם ב', לפי דעתי היא מאוד מאוד חשובה, מפני שהיא נותנת לנו להבין דברים מסוימים, בין היתר עוזרת לנו להבין את הרעיונות של הפנומנולוגיה, כפי שאני מבין אותם. עכשיו בוא נקרא עכשיו את הקטע שצילמתי, אני שמתי פה כמה סימנים מפני שאני לא אוהב ששמו של, השתמשו עכשיו בדפים שבו כתוב שמו של אלוהים וכדי לעטוף דגים, אני לא אוהב את זה, אבל אני אם כן כאילו סימנתי סימנים, לא משנה פה. עכשיו אמרתי שאדם א', אדם ב', אדם ראשון, אדם שני. אדם השני אינו משתמש בשיטה הפונקציונלית שהומצאה על ידי האדם הראשון. הוא אינו יוצר עולם משלו. במקום זה הוא רוצה להבין את העולם החי. שמע, אחת התזות המעניינות ביותר שכתובים פה, שהוא כתב פה בקטע הזה, זה שצריך להבדיל בין צלם אלוהים לבין מושג אחר. צלם אלוהים הוא בשבילו כושר הבריאה. עכשיו, מהו כושר הבריאה שאלוהים נתן לאותו אדם? שכתוב שאלוהים ברא אותו בצלם אלוהים. זה כתוב בקטעים הראשונים על האדם, על הבריאה. מה זה צלם אלוהים? זאת האפשרות לברום. כלומר, אדם. באדם יש אפשרות לעשות דברים, אבל הרב סולובייצ'יק אומר דבר אחר. האפשרות לברום זה לברום בעצם את המדע, במידה מסוימת לברום את השפה. מה פשר הדבר? תשאו עכשיו את הנקודה מה שאומר, שלמשל, מה היא תיאוריה מדעית ובמה אנחנו עוסקים? במידה מסוימת אפשר להגיד ככה, אני רוצה לקרוא ככה גם את העולם, את התחום הסימבולי הזה. מה אתה עושה כשאתה למשל בונה את הדברים הללו? אתה פשוט מאוד יוצר כאילו שכפול של העולם. אתה בונה מחדש את העולם אצלך, אלא אתה בונה אותו עכשיו על ידי מה? על ידי סמלים, על ידי בניינים. וזאת מה שאנחנו עושים, למשל בפיזיקה, כשאני עכשיו בונה את המתמטיקה, נכון, עם כל המתמטיקה הפיזיקלית, נכון, עם כל הנוסחאות שלו ועם כל הסמלים שלו, מה עשיתי? בראתי עכשיו עולם, והעולם הזה הוא כאילו שכפול, הוא כאילו העתק של העולם החיצוני, דרך אגב פה מופיע המילה ראי, הוא כאילו ראי של העולם החיצוני, אבל לא. אבל הוא בעצם הדבר הזה. עכשיו תראו, ואני רוצה להגיד מה אנחנו הולכים לקרוא, אחד ההבדלים היסודיים ביותר. רבותיי, גבירותיי, יש הבדל בין הצבע הצהוב לבין אורך הגל. אורך הגל, אנחנו נמצאים בעולם סימבולי. בצבע, כשאני רואה את הצבע הצהוב, אני נמצא בעולם אחר לחלוטין. וזה העולם שהאיש השני מחפש. ואנחנו נקרא את זה, כן. הוא אינו יוצר עולם משלו. במקום זה הוא רוצה להבין את העולם החי. הנתון שבתוכו הוא טל. כלומר, האדם נזרק, הוא טל בעולם שלנו, ואני רוצה להבין את מה שאני רואה. לפיכך, אין הוא עושה מתמטיזציה של תופעות, ואין הוא הופך את הדברים למושגים. הוא עומד מול היקום בכל שבע צבעיו, עודו וסגבו, ולומד להכירו בתמימות. כלומר, אנחנו פה רואים, אם כן, את העולם הרציני, את העולם האמיתי. העולם האמיתי, ועכשיו העולם שלנו נכבש על ידי המדע, על ידי המדע שעובדת עם כל הסמלים הללו, אבל אנחנו מחפשים עכשיו משהו אחר. והסימבוליזציה של הדברים היא נכונה, ואנחנו מיד נראה איך שהוא מסביר את זה. הוא אומר, לא, אנחנו מחפשים עכשיו דבר אחר, את המציאות, מה שאני הייתי קורא, את הממשות שנמצא בפנינו. הוא עומד בול היקום בכל שפע צבעיו, עודו וסגבו, ולומד להכירו בתמימות, במורה ובהרצה של ילד המחפש את החריג במופלג בכל דבר או מאורע רגיל. בעוד שאדם הראשון דינמי ויוצר, בהופכו הנתונים של החושים לדפוסי חשיבה, הוא עושה בכל דבר את הסימבוליזציה, נכון, הוא לוקח עכשיו את הדברים של החיים שלנו, והופך אותם עכשיו למיני, אפשר להגיד ככה, שבלונות כללו, למיני צורות כללו, שבה הוא יכול לשים את המציאות. כן, האדם השני נוטה לקלוט, לראות את העולם כמות שהוא. הוא אינו מחפש את צלם האלוהים, מה שאמרנו קודם, צלם האלוהים זה בנוסחה, ולראות את העולם כמו שהוא. הוא אינו, בנוסחה המתמטית או בחוק הטבע היחסי, כי אם בכל קרן אור, בכל נבט ופרק, ברוח קלה של בוקר ובדממה של לילה מכוחה. כללו של דבר, אדם השני אינו חוקר את היקום המופשט המדעי, כי מת העולם האיכותי המקסים שבו הוא מקיים יחס הדוק עם האלוהים. עכשיו, קרה דבר בעולם המודרני, בגלל ההתפתחות שלו, שאנחנו למשל חדלנו, אפשר להגיד ככה, לראות, לדבר או להעריך, אפשר להגיד לחפש באמת את החוויה שלנו של התפיסה של הצבעים. אנחנו מדברים על אורכי גל. זה נכון, אבל זה האדם הראשון, זה המדען, זה מי שעוסק בטכנולוגיה וכדומה. אבל אני לא רוצה עכשיו לאבד את הרעיונות הללו. וזה בעצם הפנומנים שלי, הם בעצם עולם שלם מאוד שאני רוצה להבין. כן, יש לנו את העולם שהמדע לומד, יש את העולם שאני השארתי אחורה, וזה אפשר להגיד ככה, הדמיונות שיש לי מאחורה, ואני עכשיו מחפש את אותו עולם שלישי שנשאר. ובעת, אני כתבתי פה למעלה, בהתחלה, בכותרת, מתחת לריד סולובייצ'י, כתבתי, זה מה שקורה האידיאליזם הטרנסצנדנטלי, הוא רוצה לראות את העולם הפנימי שלך, נכון? אידיאליזם פרוש, אבל עכשיו אני בודק את העולם הפנימי שלך, הוא טרנסצנדנטלי, מפני שהוא בעצם הבסיס שכל מה שאתה חי, חווה, זה בעצם אותו עולם שנמצא בפניך. ואני ממשיך, וכללו של דבר אינו חוקר היקום המושט המדעי, כמעט העולם האיכותי, המקסים שבו מקיים יחס הדוק עם האלוהים. המטאפורה המקראית אומרת על אלוהים שנפח רוח חיים בתוך האדם, עכשיו, פה אנחנו רואים מה האלטרנטיבה של צלם אלוהים, רוח אלוהים. והרוח אלוהים הזה, אנחנו קוראים ככה, מתייחסת אל התעסקותו של האדם כדבר אלוהים, אל חווייתו אלוהית, אמיתית וחיונית, ואינה מכוונת לאיזה כישרון אלוהי הטבוע באדם והמסובל בצלם אלוהים. כלומר, יש פה אם כן שני תחומים. יש את התחום שאני הייתי אומר, זה התחום שאם הייתי מחפש תחום שפיתח את הסימבוליזציה, את זה המדע, זה האדם הראשון. אבל יש הרבה דברים שנשארו. כשאני קראתי, אני חושב, בספר שלך, שאתה כותב, ואם אני לא טועה, זה הספר שלך, אתה בא ואומר שבמה אנחנו עוסקים, אנחנו עוסקים בחיים כמו חיים, ובמוות כמו מוות, ודברים אחרים. זה בעצם אותם הדברים הקונקרטיים ביותר שנמצאים, ולפי דעתי, פה בא הדבר החשוב ביותר. אני לא יכול לבטא את זה במילים. כלומר, ואז, אני הייתי אומר, זה כמו שהייתי הולך, מהי הפנומנולוגיה בשבילי? אני הולך עכשיו לבני אדם, לרופא, ואני אומר לו, אתה יודע, יש לי פה הרגשה רעה פה ביד. מה זה? נימול? זה נמל? לא. כאב? לא. מה זה? זה דקירה? לא. מה זה? אני לא יכול, אין לי מילה. יש לי פה הרגשה ואין לי מילה. והמחלוקת הגדולה שהייתה, אני חושב, בעולם, המודרני שהיה לפנינו, הייתי אומר, בשנים האחרונות, שאני הייתי תלמיד, ואחר כך זה בשני עולמות, בין העולם שאומר שהכל זאת מילים, לבין העולם שאומר, הכל האמיתי זה דברים שאני לא יכול לבטא במילים. ולפעמים אני חושב שמה זאת שירה שבאמת ראויה לשמה, ושאנחנו לומדים, אנחנו קוראים אותה, ואנחנו... כאשר הם מצליחים להוליד בי את אותם החוויות שאני לא יכול להגיד במילים. ויש פה משהו ממשי שאני בא ואומר, כלומר, אני חושב שכל העולם של החיפוש שלנו, של העולם הפסיכולוגי העמוק ואמיתי, זה בדיוק אותו עולם כשהרבה יותר, כלומר, אוסר לוי בפנינו את התופעות הרגילות ביותר שמראות העולם. אבל יש הרבה יותר דברים בעולם הפנימי. מי שלא ירגיש מועקה, מי שלא ירגיש, הייתי אומר, דברים אחרים, מי שלא ירגיש דפרסיה, הוא לא יודע על מה אני מדבר. אם יש אדם כזה. ואני צריך להגיד שהיה צריך לומר, כדי שאוכל לדבר, ואני אומר שרבי נחמן מברסלב סבל מהרבה מאות מחלות, פיזיות, ואני בטוח שגם נפשיות, כדי שיוכל לעזור לאנשים אחרים. ואני חושב שזאת נקודה חשובה. ויש פה אם כן משהו שחיפוש. עכשיו אגיד משהו על השפה. ואני חושב שפה, לי יש איזשהו מפתח איפה אני יכול להמשיך ולחפש את הממשי, נכון, בנקודות הללו. הנקודה השנייה שאני בא לומר, בא בעקבות דבר שקראתי היום. עד הרגע האחרון, אשתי הביאה לי עוד דבר אחד שמצא באינטרנט, וזאת הייתה התקפה פנטסטית נגד, כלומר ארוכה נגד לקן, על אדם אחד שאני חושב אינטליגנטי, לא רוצה להזכיר את שמו, זה לא משנה, אבל הדבר היה מעניין שאני חושב שהוא עשה שגיאה אחת ואני רוצה להסביר אותה, וזה נוגע כבר לשאלה של השפה. ואני אומר את הנקודה הזאת, בפני שאני חושב שאני מבין משהו, ואני רוצה לשתף איתכם, ועד הרבה. תזרקו עליי אבנים ותגידו שאני טועה, עד הרבה. דסוסיר עשה כמה דברים. עכשיו אני קורא באותו מאמר, למשל, שהתזה הגדולה זה על נקרא לזה אי-עקביות של השפה, למשל דברים כמו, נגיד יותר ברור, הקונבנציונליות של השפה. טוב, נער הייתי, זה כבר כתוב יפה מאוד אצל אריסטוטלס. זה כתוב מאוד בכל מיני דברים. אפלטון התייג לדבר הזה, וזאת המחלוקת בין הרמב״ם מצד אחד לבין יהודה לוי מצד אחד. יש הכל, מה? זה חידוש, בזה צריך לחכות שמישהו יחכה עד המאה ה-20 כדי להגיד את הדבר הזה? וזה הדבר המהפכני? לא, הדבר המהפכני הוא משהו אחר. ועכשיו אני יודע שאני נכנס עכשיו לעוד פעם, מקום ממוקש, אבל אני אכנס בו. וזו הנקודה אחת. זאת התזה שלי עכשיו. מה היה מחלוקת החידוש הגדול של דסוסיר? החידוש של דסוסיר היה זה. זה לא שהמסמן הוא ארביטרארי, הוא מה שאתם רוצים לעשות, כלומר, לא. אלא שהמסמן היא עדות שגם המסומנים הם ארביטרארים. במילים אחרות, אם אני לוקח עכשיו מילה, כמו ילד למדתי מילה, תחפש את המילה הזאת, ותמיד יש לי איזשהו רעיון, שאני חושב שהוא יפה, אני אוהב את הגרפיקה של מחשבה, שכאילו למילה יש אצבע, יש יד ארוכה, אצבע, והאצבע הזאת אומרת, כוס הולכת פה, 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 פה. אחר כך היא אומרת משהו אחר, נכון, ויכול ללכת למשל מילה לשני מקומות, זה פחות או יותר מה שהרבה דברים עבדו בימי הביניים, ועל זה אני יודע קצת בלי שזה היה הדוקטורט שלי, על כל הדברים עליו. והנה יש פה דבר מעניין, מה בא דסוסיר ואומר? לא מבין, אתה קורא את זה דף, אתה קורא את זה, זהו, אבל אתה יכול לקרוא לא מפני שסתם אתה קורא, ודאי שסתם, במקום מן המילה זה כבר אומר הרמב״ם, המילה אהבה בעברית זה רצה ובארמית זה לא. מה זה? איזה חידוש זה? החידוש הוא אחר. אתה, דרך השפה, אתה חותך את המציאות. מי אמר לך שאתה חותך את המציאות במקום נכון? לא, אתה חותך את המציאות. זו הסיבה שאתה בא ואומר, הכל זה differences. הכל זה מה? שאתה, המשמעות של המילה לא באה בגלל היחס שלך עם המציאות, זה לא קורספונדנציה, אלא באה בגלל שיש לך יחס של המילה עם מילים אחרות. מאיפה יצאת את זה? זה מה שחשבת כשהיית ילד? לא. אבל אתה עכשיו, אני נותן לך אתגר, יכול להיות שאני טועה, נותן לך אתגר, בוא נחשוב הפוך. איך היה רואה למשל נמלה את הספר? נכון, האם הוא היה קורא את השם ספר, או היה לו כל מיני שמות אחרים, כמו שילד יכול להיות לו בכל מיני דבר אחר. כלומר, הבעיה היא שבשפה אתה בעצם חותך את המציאות ומקבל את זה, וזה כבר מקום להרבה מאוד כשלים שיכולים להיות, הרבה מאוד כשלים שיכולים להיות. אבל המעניין הוא אם כן, שאני יכול לבוא ולומר דבר אחד מעניין, שמה שאמר אני חושב לכאן, שהמילה רוצחת את האובייקט או רוצחת את הדברים. למה? מפני שהמילה, אתה לא משתמש עכשיו בקורספונדנציה, אתה משתמש עכשיו במין, יש לך פה, אפשר להגיד ככה, מין פאזל ענקי, וזה אחד, אני דיברתי פעם על חמשת הפאזלים שיש בתורת הפאזלים, אני מאמין בתורה הזאת, אבל הפאזל ענקי שאין לו תמונות בכל חתיכה. אלא המשמעות היא מה? היא החלקים השונים, וכך אתה מחלק את העולם. אם היית יכול להגיע למדרגה רבה, שהיית הכל מבין, אז אתה יודע. ואני חושב שזה מלמד לנו משהו, שאני חושב שני דברים, את הבעיה של השפה, את הכוח של השפה, ואת העובדה שמתוך השפה יכולים לבוא הרבה דברים, נכון שיש בפנינו, וכמעט הייתי אומר שהשפה שכל כך עוזרת לנו, היא גם יכולה להיות שישים של שישים, נכון, אחוזים של גיהנום. בעיות חמורות מאוד, מפני שזה מה שמכשיל אותך, וזה הרבה מאוד מכשיל אותך. עכשיו תשמעו, אני רציתי להגיד פה שני דברים שעשו עליי רושם בתור מי שעוסק בפילוסופיה, ושאני הייתי אומר, מאוד אוהב את מה שלקן אמר, למרות שיש עוד דברים. אבל יש דבר אחד שאני רוצה עכשיו, שני דברים שאני רוצה לומר לכם בעצם, זה, רגע, זה אותו דף, נכון? אוקיי, okay. יפה. אוקיי, אז אני רוצה להגיד דבר אחד. פה אני רוצה לעשות דרשה, ואחר כך אני רוצה לספר עם סיפור שאיננו שלי. טוב, עכשיו אני חושב את הדבר הזה. כאן אני באתי ואומר, בוא נראה עכשיו, קראתי את זה, ידעתי את זה, איזה מין קואופרציה של אנס הקטן, פרויד, ואחר כך לקן. והמדרש, ועל המילה עיווי, נכון? וזו מילה שמאוד מצא חן בעיניי, מילה מודרנית, יש לה שורשים עתיקים. ותראו דבר מעניין עכשיו, המילים הללו, נכון, של אם אני עכשיו הולך ואני יכול עכשיו לראות כאילו בספר בראשית של לקן כתוב הדברים הללו. מצד אחד יש לנו את הראי, נכון, יהיה לנו את הראי, מצד שני יש לנו את הילד הקטן יותר, לא, פחות או יותר אחרי זה, את הילד שהוא כבר, יש בפניו בעולמו דמויות שונות, בין היתר דמות האם, ואחר כך את דמות, את השם של אב. דבר נפלא, הדבר הזה שם של אב, מפני שאני יכול לתרום את השם של האם גם. אבל זה סיפור אחר, מה אנחנו נתרום. אבל זה השם שלו שנראה לי מאוד יפה. הרעיון הזה של מי שנותן את החוק, ומי שאומר מה שאני תמיד אוהב לומר, לא! וזה באמת דבר אחד מאוד מאוד חשוב על הנקודה הזאת של הלא. אבל תשמעו, השאלה ששאלתי את עצמי, איך היינו אומרים את זה בעברית? ואם בספר בראשית כתוב דבר שזה פחות או יותר מה שמסופר בסיפור של אנס, על אנס, נכון? זה שיש לו את האמא, את האחות, את האבא שלפי מיטב זיכרוני הוא אימפוטנט, והאימא שרוצה את האבא והיא לא יכולה להשיג אותו, ויש, היא מה שמייצגת את העיווי שאיננו יכול לבוא לידי רגיעה, זה המילה שאתה משתמד, לידי השלמה וכו' וכו'. והנה הדבר הזה כתוב במפורש, כאשר יש את הכללה לחווה, כתוב ואליו תשוקתך. דהיינו שהעיווי זה כאילו נמצא עכשיו, מי שמייצגת את העיווי זאת האם. וזה באמת מאוד מעניין, אבל אני חושב שבתנ"ך יש לנו מחשבה שנייה. אני לא אביא לכם את הכל, אבל אני לא רוצה יותר מדי לגנוב, ואני כבר גנבתי הרבה. ועכשיו תשמעו מה אני אומר על המילה תשוקה. מפני שבמקום עיווי אני הייתי אומר, אני הייתי אוהב להשתמש במילה תשוקה. ועשיתי קצת שיעורי בית, ואני רוצה לומר לכם שיש מספר עצום של מילים, עצום, כל כך עצום, אבל גדול של מילים, שאומרים פחות או יותר את הרעיון של עיווי ושל תשוקה וחמדה וכו' וכו'. הרבה מאוד מילים, אני יכול להביא לכם את הדברים. אבל תראו עכשיו מה קורה בתשוקה, שאנחנו, אתה, מה שאתה כתבת שם, נכון, על אי האפשרות למלא את החיסרון הזה, עכשיו תראו איך שישעיהו כותב על זה. דבר מאוד מעניין. נכון, אלישך תשוקתך זה כתוב, ישעיהו חפתת חטא, אומר ככה, ואי כאשר יחלום הרעב ואיני אוכל, ואיקיץ וריקה נפשו. נכון, הוא חלם שהוא אכל, אבל כשהוא מתערר, אז הבטן עדיין, איך אומרים, הייתה ריקה. וכאשר יחלום הצמא והנה שותה והקיץ והנה עייף ונפשו שוקקה. דבר מאוד יפה מה שאומרת המילה שוקקה. נכון, השקיקה הזאת זה כאילו, אנחנו, כמו כאילו בחלום אנחנו ממלאים אותה, אבל אנחנו לא ממלאים אותה. דרך אגב, אני חושב שיש פה הבדל בין חלום גברים, חלום נשים וכו' וכו'. ואני הבאתי את מעמוד 33, את סיפוק שאינו מפייס, סיפוק מוזר, מיוחד, שאינו מרגיע. שוקקות. אני אומר לפעמים היא מרגיעה, אבל נלך הלאה. והנה דבר מעניין מה שיש, אני הולך עכשיו לשורה 5, הטרגדיה של העיווי, כנגד זה בשיר השירים נאמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. הנה, עכשיו פה מי שמשתוקק, זה לא אי, אלא זה הוא, וזה יפה. היא אומרת הראייה, ואז מה היא אומרת? אפילו לך דודי נצא השדה נלינה בכפרים. אתם יודעים, על המילה אלול, על החודש אלול, אמרו תמיד אני לדודי ודודי לי, וזה זה. זה מה שנמצא בפנינו פה מאוד מאוד יפה. ואני חושב שיש כאן כמה דברים מעניינים, שעל ההיסטוריה של התשוקה ועל היחס אל התשוקה, היא באמת, זה סוגיה שאני חושב שאפשר פה אינטר תרבותית, נכון? ואני חושב שזה מאוד מאוד מעניין לראות איך העברית הקלאסית מדברת על הנקודה הזאת, ואני מאמין שמהדיבור הפשוט מאוד של העברית הקלאסית, אנחנו יכולים היינו ללמוד הרבה. טוב, אני רוצה לסיים את דבריי עם דבר אחד ששמעתי לא לפני הרבה זמן, דיברתי עם מי שקרא את זה, מי שזה חלק, ונתן לי, הוא שלח לי את הדפים של ספר שצריך להופיע ועדיין לא הופיע. כוונתי לחיים סבתו, שזה בעצם האגנון בדורנו, נכון? איך שהוא כותב דברים, שפה מעניינת אבל מעניין. למה אני כתבתי את זה? מפני שאתם בעצם עובדים בעקבות פרויד. אבל יש לכם הרבה חידושים, נכון? או פרויד, אם היו משתמש בשפה היידיש, שם היה פתגם יפה, פרטייצטום פרבסר, כלומר, פעם הייתה קבוצת תיאטרון שנתנה ביידיש, נתנה את הפרסומת, אנחנו עכשיו מציגים את אמלט של שייקספיר, אבל בגרסה יותר נכונה ומפורשת יותר. טוב, אז אני עכשיו אגיד לכם, אני מאמין באמונה שלמה, בתור תמימות, תמים, אני מאמין שיש בשמיים ישיבה, ששם לומדים גמרא, ויש גם אקדמיה של מעלה, ששם הממשיכים הגדולים להתווכח הפעם ללא גבולות של זמן. נכון? ובין היתר שם נמצא פרויד. ופרויד נותן השראה להרבה מאוד אנשים, והוא נתן השראה לאדם אחד לכתוב את הקטע הזה לחיים סבתו, ואני רוצה לסיים ולכתוב את הדברים הללו. למה הוא כותב את זה? מפני שאתה מצאת בצדק, אני חושב, בדמות הראי, נכון, את האפשרות של הילד למצוא את זהותו, ועכשיו תראה מה פרויד ענה לך, נכון, מה צריך, מה יוצא מן הראי, והוא סיפר את הסיפור הזה. הוא מספר על זה שהוא היה במלחמת יום הכיפורים ואחר כך הגיע ומצא מישהו שמוכר ספרים ישנים. והוא מצא ספר, הסתכל עליו והיה לו חבל שלא, אף אחד לא קורא, אז הוא קנה אותו. הוא היה צעיר מאוד, התפרנס על ידי שיעורים פרטיים ויתר הדברים. ועובר השנים, עוברים 25 שנים, שהוא מגיע לאיזשהו קיבוץ לתת הרצאה, היו הרבה מאות אנשים, ואז מדברים על הדברים הללו. והוא מספר עכשיו על הסיפור הידוע מאוד, שבשביל פרויד זה ברור מאוד, שהוא ידע את זה, הלו, לפי מה שאשתי לימדה אותי, פרויד הזדהה מאוד עם יוסף. הפותר חלומות וכו' וכו', ודרך אגב, מי ששולט על מצרים ועושה... אז עכשיו הוא מספר שמה על, והוא מספר עכשיו אגדה שקיימת, מדרש שקיימת, שברגע שהיא פיתתה, אשת פוטיפר, פיתתה את יוסף, אז יוסף היה עמד לפני ליפול מן ה, היית אומר, לתוך הפיתוי שלו, שלה. יפה. והנה הוא מסתכל ורואה לפניו את דמות האבא שלו. אז לזה היה לו דרך אחרת בפני אביו, נכון, הוא רואה את שם האב, אם אנחנו נראה, והוא לא מתפתה לה. והוא נתן את ההרצאה הזאת בשביל קבוצה של אנשים בדרום, בין היתר קיבוצניקים מכל מיני סוגים. עכשיו אני קורא את הקטע. עוד אני מדבר, ומאמצע אולם קם קיבוצניק אחד במכנסיים קצרים, מניף את ידיו וקורא בהחלטיות, כבוד הרב. אני לא מאמין לא לדבריך ולא דברי חכמים. לא יעלה על הדעת אדם נבון שבשעה כזאת מה שראה יוסף הוא את דמותו דיוקן אביו, כאילו אין לו מה לראות. זה סיפור בלוף. אוקיי, עכשיו, והוסיף ואמר עוד דברים אחרים. הקהל הביט בו, הקהל הביט בי, ואני הייתי כאיש נדם, מה אשיב לו לקיים דברי חכמים? כלומר, רצה להגן על החכמים. ואתם זוכרים שהוא קנה ספר, בספר הזה הוא קרא, הוא אמר, כל הספר הזה לא היה מעניין, חוץ מסיפור אחד. שתקתי רגע והתפללתי בליבי תפילה קצרה שלא אקשל, והאיר השם את עיניי לכבוד התורה ולכבודם של החכמים, זיכרונם לברכה. זה ממש עגנון. עוד אני מתפלל בלחישה ואולם כולו דומם, מחכה לראות איך ייפול דבר. ואותו קיבוצניק אוטומט לעומתי באה לפניי דרשה, באה לפניי, עכשיו הוא אומר, דרשה מאותו חכם ממרוקו שקניתי את ספרו בערב שבת לפני 25 שנה. ואמרה, אמרתי, נכון? אין לך דבר שאין לו שעה. עכשיו אתה תשתמש בסיפור הזה ששמעת. אתה היא השעה. והנה הגיע הזמנים, פתח פיך ואירו דבריך ואני אהיה עמך. פתחתי ואמרתי, עכשיו הוא מספר מה ששמע, מה שקרה מאותו חכם במרוקו, שאלתי, יש שמו? לא. הספר פשוט היה חסר את הדפים הראשונים, הוא לא יודע מי זה, אבל את זה הוא מספר. תשמעו טוב. עכשיו תשמעו. בביתו של יעקב אבינו, בכנען, לא היו מראות. לא היה מראה. זה היה באותם הימים מראה של זכוכית, ודאי לא, ואפילו לא מראה של נחושת, שזה דבר חשוב מאוד. ובוודאי גברים לא ראו את פניהם. לפיכך יוסף הצדיק מעולם לא ראה את דמותו שלו. ודרשו חכמים על הפסוק בין זקנים מולו, שדמות דיוקנו של יוסף הייתה כדמות דיוקן אביו, אלא שליעקב היה זקן, ויוסף היה בלא חתימת זקן. עברו שנים במצרים, נתמלא זקנו של יוסף ודמה לאביו בכל. ולאותה מרשעת, נכון, אשת פוטיפר, בוודאי היו בחדרו כמה וכמה מראות להתייפות בהן. וכשמשכה היא את יוסף אחריה, וכמעט שנכשל עמה בעבירה, נכנס לחדרה, ומולו הייתה מראה, מול יוסף הייתה מראה, אבל תזכרו שיוסף לא ידע מה זה מראה. והנה ראה לנגדו דמות דיוקן. הוא, שמעולם לא ראה את דמות עצמו, ראה בה את דמות דיוקן אביו. מפני שהוא עכשיו היה נראה בדיוק כמו שהיה נראה אביו. וניבל, אבא צעק, אבא, מה אבא עושה כאן? אמר, הוא פרש מן העבודה, עבירה, ולא ידע שדמות עצמו ראה. כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, דמות דיוקן אביו נראתה לו, הוא פרש מן העבודה. אני, עוד אני מסיים את דבריי, והקיבוצק שמעת ניצף לעומתי וקרא בקול, בראבו, בראבו, כבוד הרב, נשישבה דעתו והתיישב במקומו כל הקהל. מה למדת מפה? שאתה ראית את דמות הבן, ופרויד ראה את דמות האב. נכון, וזה דבר המעניין, נכון, בראי, מה אתה רואה בראי? אבל כמובן אפשר לראות את הכל ביחד. טוב, תודה רבה.